יום שלישי, נר שביעי של חנוכה, ראש חודש טבת, תשע"ח. הפותח בכל יום, הניוז היומי של דירשו. אז מה יש לנו היום רבותיי? יהיה לנו בהמשך סיפור על הניסים ונפלאות שבכל יום עמנו, סיפור על בחור יהודי שהצליח להציל את אחותו בימי השואה הנוראים, אחרי שהנאצים כבר תפסו אותה. איך הוא הצליח להציל אותה? נשמע על זה בהמשך. במדור חופץ חיים יומי, אנחנו נשאל שאלה מעניינת. בן אדם לקח בייביסיטר, שתשמור לו על הילדים. והנה אחד השכנים רואה שהבייביסיטר, בזמן שהיא צריכה להשגיח על הילדים, יוצאת מהבית, יורדת לחנות, עושה קניות וחוזרת. הוא יכול לספר את זה לאבא של הילדים, לזה שלקח אותה לבייביסיטר, מה הוא צריך לעשות? ונשמע עוד איזה סיפור מעניין על הפוני ויג'רוב, שהיה בחתונה של אחד התלמידים שלו, ולפתע ניגש אליו הדוד של החתן, ושואל אותו, כבוד הרב, ממה זוג הצעיר התפרנס? איזה תשובה נראה לכם הפוני ויג'רוב אמר לו? כל עוד, כל זה, ועל עוד דברים מרתקים, בהמשך. נתחיל בסיפור היומי. רב נסטולי טרופ, ראש ישיבת רדין, הריץ מאוד את החופץ חיים, שהיה מייסד הישיבה. הוא היה מתאבק באפר רגליו ועומד לפניו במלוא ההכנעה. הוא היה משתתף כמובן בכל השיחות השבועיות של החופץ חיים, לא היה מפספס. ההתנהגות שלו, איך שהוא היה מכבד את החופץ חיים, הייתה ממש ספר מוסר חי לתלמידי הישיבה. פעם אחת, הגיע אחד מתלמידי הישיבה לחופץ חיים, והוא שואל אותו שאלה. הוא שואל אותו שהוא אוכל את הארוחות שלו אצל בעל הבית אחד מתושבי העיירה, ככה היה נהוג בזמנם. אבל לישון הוא יושן באכסניה בדירה אחרת, והוא מסתפק היכן להדליק. מה לעשות? שואל את החופץ חיים. באותו מעמד שהוא שאל את החופץ חיים, נכח גם רב נפתולי, ראש הישיבה. החופץ חיים שכמובן העריך אותו מאוד, וגם באחרית ימיו, כשהוא חדל מפני החולשה שלו להשיב על שאלות, אז היה מפנה אותם אליו. אז הוא חלק לו כבוד לרב נפתולי, והוא אומר לו, נו, יאמר נא הרב נפתולי, ראש הישיבה לבחור, היכן עליו להדליק. נו, אז מה אתם חושבים, שענה לו ראש הישיבה רב נפתולי טרופ? נענה רב נפתולי ואמר, הבה ניקח את ספר המשנה ברורה, ונלמד מתוכו כיצד יש לנהוג. זו הייתה התשובה של רב נפתולי על השאלה של הבחור. הסיפור המרתק הזה הבאנו מהשבסטיש. ונעבור למדור חנוכה, סיפור נפלא על חנוכה, על הניסים ונפלאות שבכל יום. סיפר יהודי שהוא, הסיפור הזה מופיע בשיחות של הרב פינקוס. הרב פינקוס סיפר אותו בשם יהודי בעל מאפייה בניו יורק, שבשנות המלחמה באירופה כל המשפחה שלהם נהרגה, שמרחם, והוא נותר עם אחותו הצעירה לבד, בבונקר בגטו. כמובן שהוא הרגיש אחריות מאוד גדולה לשמור על האחות שלו, ומדי פעם היה יוצא מהבונקר לחפש לעצמם אוכל. יום אחד הפעמים הוא חוזר והוא לא מוצא את אחותו. הוא מנסה לברר ואנשים מספרים לו שהגיע שוטר מהגיסטאפו ולקח אותה איתו למטה המשטרה. הוא רץ כמו מטורף לתוך לארי, נכנס לתחנת המשטרה וצעק, תחזירו לי את אחותי, תחזירו לי את אחותי. הנאצים הרשעים כמובן נהנו מהצעקות שלו וצחקו עליו. באותו הזמן יורד במדרגות איזה קצין בדרגה גבוהה, והוא שואל בכעס, מה זה הצעקות? אז הם מצביעים לו על אותו בחור ואומרים לו, הגיע לפה איזה ז'יד אחד, יהודי אחד, שרוצה שנחזיר את האחות שלו. הקצין הזה פנה לבחור באכזריות ואומר לו, את האחות שלך תקבל בחזרה כשיצמחו לך שערות בכף היד. ועד אז כולכם תמותו. ככה הוא מסיים לו הנאצי ואומר. אותו בחור לא התבלבל, הוא פושט את כף יד שלו, והוא מראה לעיניים הנדמות של אותו נאצי את כף היד שהיא מלאה בשערות. הקצין ראה את זה ניבל, התחיל לצעוק, קח מהר את האחות שלך ותברח מפה, לפני שאני הורג את שתכם. והם באמת הביאו לה את האחות שלו, והם ברחו שתיהם ביחד מהמקום. מה הסיפור שעומד מאחרי הנס הזה? המשיך וסיפר אותו יהודי בעל מאפייה בניו יורק. כשהיה ילד, היד שלו נכוותה קשות, והרופאים באותו זמן השתילו לו אור חדש בכף היד. האור נלקח ממקום בגוף שהיה מצמיח שיער, וככה התמלה היד שלו שיערות. נו, מה אנחנו רואים מפה רבותיי? אנחנו מצפים לנס שיקרה לפי הזמנה ובאותו רגע ממש. אבל כשהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, והוא מכין את ההצלחה 10 שנים כבר לפני המעשה, האם אין בזה נס? לדעתי אמר הרב פינקו זה נס גדול יותר, כשהנס נסתר בתוך מאורעות החיים. תחשבו שלפני שנים כשקרה לו הקביעה והשתילו לו את האור, מי יודע כמה צער היה לו ולמשפחתו, להורים שלו, אבל אחרי שנים הבינו את הנס, שזה מה שהציל את האחות שלו. העבודה שלנו, מסיים הרב פינקוס ואומר, לפתח את הכלים כדי לקלוט את המעשים של השם יתברך, ולחדד את השכל והרגש להבין את הניסים ונפלאות שקורים איתנו בכל יום, ערב ובוקר וצהריים. ונעבור למדור עניון הדיוי מעל חנוכה. הלכות שקשורות לחנוכה. תאה ואמר על הניסים בברכת רצה. כידוע בימי החנוכה אנחנו אומרים על הניסים בכל התפילות, שחריס, מנחה, מייריב, וכשיש מוסף בשבת ובראש חודש, וכן בברכת המזון. מקום האמירה של על הניסים זה ברכת סולידוי, מועדים ונועדי לכו, בגלל שהעניינים, עניינם של ימי החנוכה זה כמו עניינם של האמירה, של האמירה של הברכה הזאת, שזה הודעה לניסים שנעשו עמנו בימים ההם. מי ששכח לומר לניסים, הוא לא צריך לחזור ולהתפלל או לברך. אבל אם הוא שם לב שהוא שכח לפני שהוא אמר את שם השם בסיום ברכת מועדים, או נוידה לכו, ישוב לומר על הניסים במקום הראוי. ואם הוא מבחין בכך לאחר שהוא סיים את הברכה, הוא יאמר בסיום התפילה לפני ולרוצה. לאחר אלוקי נצור. או בסיום ברכת המזון לפני הרחמנו וזכינו, איזה נוסח, הוא לא אמר את כל הניסים, אלא הוא יאמר נוסח שונה, נוסח קצר. הנוסח הוא כדי להעלן. אורח המון, הוא יעשה לנו ניסים ונפלויס, כשם שעשה לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, בימי מתיציהו בן יוחנן, כהן גדול. ורב חיים קניבסקי היה אומר, שיש לנהוג ככה גם בשבת. מי שטעה ואמר על הניסים בברכת רצה, כמו שאומרים ביעלה ויבוא, אז הוא חשב שזה המקום לומר על הניסים, זה לא נחשב לעסק בתפילה. אבל אם הוא הבחין בטעות שלו לפני שהוא סיים ברכת מועדים, כתב החידה שיאמר על הניסים פעם שנייה במקום שצריך לומר, במקום הנכון. וככה גם אורו רב ניסים קרליץ והגאון רב חיים קניבסקי. ונעבור למדור פניני הפרשה. ויגש אלוב יהודה כתוב בפרשה, ואומר המדרש לקח טוב, רבנו נאמרי, הגשה לתפילה. יש פה סיפור מרתק, שסיפר האדמור מגור, הפני מנחם, סיפור שמופיע בחוברת בנתיבות אבות. פעם הפני מנחם מסר שיחה לפני תלמידי חיידר, והוא סיפר על עצמו. הוא סיפר על עצמו שכשהוא היה ילד, אחד מהחגים שהיה הרבה אנשים והיה דוחק גדול בבית מדרש, באמצע, כשאחזו באמצע תפילה כתר, קדושה שבמוסף, אז חבר שלו הצחיק אותו והזיז אותו מחמת הדוחק. הוא אומר, אני לא זוכר בדיוק מה קרה, אבל כנראה שלא עמדתי כראוי באותו תפילה של קדושה. ומסתבר שמישהו מהאנשים שהיה ממונה עליי להשגיח סיפר על זה לאבא. האבא שלו היה כידוע אבא להם רמס המיגור. המשיך וסיפר שהיה לו אז חבר, בחור מבוגר, שקראו לו בונים ליקובר. והוא בין השאר היה מעורר אותי להרבה דברים חשובים ומקנה לי מידות טובות, ערכים טובים. אחרי אותה תפילת מוסף, אבא קרא לו, והוא הראה לו איזה קטע מתוך ספר, ואמר לו משהו. אחרי כמה זמן, ממשיך ומספר הפני מנחם, קרא לי אותו בחור, והראה לי דברי המדרש שאבא הראה לו, אחרי אותה תפילה. מה היה כתוב שם במדרש? שכשישראל מתפעלים לקדש ברוך הוא, נסע מהתפילה כתר לקדש ברוך הוא. וכל תפילה ותפילה של יהודי נעשית אבן טובה שנקבעת באותו כתר של הקדש ברוך הוא. וככל שהתפילה ראויה, ככה מהירה אותה אבן בכתר. והוסיף אבא וסיפר שבאותו יום הגיש המלאך את הכתר להשם, אבל הייתה חסרה שם אבן טובה, ובמקום זה היה חור, היה חור בכתר. וכששאלו מה קרה, המלאך אמר שהילד פנחס מנחם לא אמר כראוי את הכתר. סיים להם הפני מנחם ואמר שהוא כל כך התבייש ובכה, ומאז אני לא זוכר קיסר אחד שלא אמרתי. עד כאן הסיפור הנפלא שסיפר הפני מנחם לילדים על עצמו. שיעור דף היום מבהלוכה. דין של בסיס לאיסור ליתר. כלי שהיה בסיס לדבר אסור בין השמשות, והניחו עליו דבר יתר שחשוב יותר מהדבר האסור. מתי מועיל הדבר להתיר את טלטולו ומתי לא? אז כפי שלמדנו, חפץ שמותר לטלטל אותו בשבת, שהניחו על גביו לפני שבת חפץ של מוקצה, על מנת שיהיה מונח עליו בשבת. אז הוא נעשה בסיס לדבר האסור, ואסור לטלטל אותו גם במקרה שהמוקצה כבר נפל מעליו. אבל אם הוא הניח על הבסיס גם חפץ של יתר שהוא חשוב יותר מחפץ של המוקצה, ממילא החפץ התחתון לא נעשה בסיס. אבל אם הבסיס מיועד בעיקר למוקצה, וכגון פמוטות ומגש קטן שמיועד לנרות שבת, גם אם יניח עליו חפץ ששווה הרבה יותר מהמוקצה, הרי הוא תפל תמיד למוקצה ונחשב כבסיס אליו, והוא אסור בטלטול. צלחת שהניחו עליה את נרות שבת, אז היא נחשבת כבסיס לדובר אסור ונאסרת בטלטול, ומתוך שהוא קצתה בכניסת השבת, אז אם אלה, הדין שלה שהיא מוקצת למשך כל השבת, גם שהיא כבר לא משמשת כבסיס למוקצה, מחמת שהנרות כבר נחבו. אלא, כיוון שדרכם של נרות להתקלות ולחבות מעליהם מהם במשך השבת, דעת השולחן ערוך שאם הוא יתנה מבעוד יום שהצלחת לא תהיה מוקצה, התנאי מועיל ומותר לטלטל אותה לאחר שהנרות נחקבו. זוהי דעת השולחן ערוך, אך לדעת הרמ"א, התנאי לא מועיל. ואם מדובר בנרות נשמה וכדומה, שזה אמור לדלוק כל השבת, לכל הדעות התנאי לא מועיל. והאם ניתן ליצור בסיס לדבר האסור במהלך השבת? כלל אמרו חכמינו, אין מוקצה לחצי שבת. זאת אומרת, חפץ של יתר שבכניסת השבת הוא לא שימש כבסיס למוקצה, ולאחר מכן במהלך השבת הונח עליו מוקצה, על דעת שהוא יישאר שם עד לסוף השבת, הוא לא נעשה בסיס לדבר האסור. וניתן לטלטל לו ולהשתמש בו. אבל תחילה, כמו שלמדנו בימים הקודמים, צריך לנער את המוקצה ממנו. ולכן, לדוגמה, אם הוא צריך בשבת להשתמש במוקצה עבור חולה, או שהוא טעה וטלטל מוקצה, ואחרי זה הניחו על השולחן, השולחן לא נעשה בסיס למוקצה. נזכר רבותיי ממה שאתמול למדנו. חפץ שבכניסת השבת אסור בטלטול ובשימוש, גם אם יתבטל טעם האיסור בהמשך השבת, האיסור שלו ממשיך ואסור לטלטל אותו עד לסוף השבת. נר דולק נחשבת השלבת כמוקצה מחמת גופו, שאסור לטלטל אותו גם לצורך גופו או מקומו. וגם חומר הבהירה של הנר, שזה הפתילה, הבזיך, הפמות, גם הם אסורים בטלטול כדין בסיס לדובר אסור. מכשיר חשמלי שיש בו חוט לוהט, כגון תנור חימום ופלטה חשמלית, יש אומרים שמותר לטלטל אותו, לפחות כדין כלי שמלאכתו לאיסור. ויש אומרים שדינו כשלבת ואסור בטלטול. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. האם מותר לחמם תבשיל על הבלך במקום שרחוק מהלהבה? אז יש כמה אפשרויות של חימום של תבשיל בשבת. מותר לחמם תבשיל שמבושל לגמרי ואין בו איסור בישול על גבי סיר מלא, כיוון שזה לא הדרך של בישול, אבל ישירות אל הקיריים, גם כשאין בו איסור שיהיה, אסור להניח אותו, גם אם התבשיל מבושל לחלוטין, והוא רותח ותוספת בישולו אינה רצויה. טס מתכת שמונח על האש, מה שאנחנו קוראים לזה בלך, ויש בו מקום שרחוק מהלהבה במידה כזאת שלא ניתן לחמם עליו תבשיל, יש אומרים שמותר להניח על המקום הזה תבשיל בשבת, ויש עשרים, אם משום שכל הטס נחשב כמקום הלהבה, או בגלל שאין לתת לכל אדם תבשיל, תורתו בידו לשער, אחד אוכל לדבשי להתחמם ואחד לא. לא עשו דברים לשיעורים, ובמקומות ציבוריים, כבתי מלון וכדומה, לכל הדעות יש להחמיר. ונעבור למדור דפיים מבבלי. כיצד ייתכן שנזיר עובר איסור באכילת לחם? לחם, לא יין, לא ענבים. והאם יש כפרה לשבועת שווא שנאמר בה לא ינקה? ודבר נוסף, במה מושבעים ישראל מהר סיני? על כך רבותיי, ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף הרמי, שבועס דף קופה לף. החפצים בחיים, נעבור למדור חפץ חיים יומי. הצטרפו אלינו רבותיי ללימוד היומי בספר חפץ חיים. אז יש בו נושא מרתק, כמו שכבר הזכרנו. שכן שרואה את הבייביסיטר יוצאת לקניות, בזמן שהיא אמורה להישאר עם הילדים. לוי אומר לשמעון, כך וכך דיבר עליך ראובן באוזניי. בא שמעון לראובן בטרוניה ואומר לו, מדוע דיברת עליי כך בפני לוי? ומוסיף בצדקנות, הרי זה ממש רכילות. אך מה ששמעון לא שם לב הוא, שבאותו רגע גם הוא בעצמו נכשל ברכילות. ולמה? שהרי הוא מספר לראובן שלוי ריחל עליו, וסיפר לו את מה שהוא אמר עודותיו. הדין הזה מופיע בסעיפים שהיום נלמד בעזרת השם, בסדר הלימוד הימי בחופץ חיים. והחופץ חיים ממשיך וכותב, ואפילו אם לא אמר לו בפירוש את שם לוי, אלא אמר לו סתם, שמעתי שדיברת עליי כך וכך. אם על ידי זה ממילא יבין ראובן מי היה מגלה לו, אסור. והוא מוסיף החופץ חיים ואומר, ובעוונותינו הרבה אנשים נכשלים בזה. בביור המוספים של דירשו, מביאים על ההלכה הזאת את קושיית האחרונים, ממה שמסופר בגמור במועד קוטון, על רבי שמעון ברבי, שסיפר לאבא שלו, שבר כפורה אמר לו לגבי קושייה מסוימת, שלא מסתבר שתהיה לרבי תשובה עליה, ובעקבות זה, כשבר כפורה הזדמן אצל רבי, רבי אמר לו שהוא לא רוצה לראות אותו. ולכאורה, לפי מה שאמרנו, היה אסור לרבי לעשות ככה, כי הרי בזה הוא מגלה לבר כפורה, שבנו סיפר לו את מה שהוא אמר עליו. שאלה חזקה. אחד התשובות, שמובאות בביור ומוסופים, שכיוון שרבי עשה את זה לתועלת, ומה התועלת? כדי להוכיח את בר כפורה, לכן צריך היה בנו לסבול את ההקפדה של בר כפורה, למען המטרה החשובה של התועלת. מהתירוץ הזה יש נפקי מיני למייסה, לגבי נידון שמובא בביור ומוסופים שם. על הורים שהזמינו שמרטפית, בייביסיטר, לשמור על התינוק, והשכן מספר להם שהשאיר את התינוק לבד והיא יצא. דעת רב שמזן אוירבך שמותר להורים להוכיח את הבייביסיטר על זה, גם אם היא על ידי זה תדע מי סיפר להם, ונמצא שההורים מספרים רכילות על אותו שכן. ולמה? כי יותר יש לחוש, אומר רב שמזן אוירבך, לשלומו של התינוק. וכאמור, ככה גם עולה עם אותו תשובה שהבאנו קודם על קושיית האחרון עם הגמורה. שבמקרה דנן ראוי לשכן לסבול את הרכילות שיספרו עליו ההורים, כיוון שהדבר הוא לתועלת, למען שלומו של התינוק, או תינוקות אחרים, שאותה בייביסיטר תשמור עליהם בעתיד. עד כאן במדור חובץ חיים יומי. ונעבור למדור המוסר היומי, ספר חומת הדת של החובץ חיים. שלוש ההכנות ליום הדין ולקבלת פני שכינה. אומר החפץ חיים, איש ישראל שעתיד לקבל פני שכינה, ראשון לכל הוא צריך לזרס את עצמו שלא יחסר מהמצוות עשר שכתובות בתורה. ולמה? כי אם חס ושלום תהיה הפקר אצלו איזו מצווה ססה, יהיה חסר לו לעתיד לבוא איבר אחד בנפשו, והוא יהיה בעל מום, והוא לא יראה הוא לעמוד לפני השם מחמת המום שלו. ועל איש כזה נאמר בתורה, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. שני תאמר חובץ חיים, הוא צריך להתנהג במידות ישרות, כדי שיהיו לו מלבשי הוד, לעמוד לפני השם. שאם חז ושלום מידותיו מקולקלות, גם מלבושים שלו יהיו בזויים. ושלישית הוא מסיים החובץ חיים ואומר, יראה שתהיה לו ידיעה בתורה כפי שכלו. ולמה? כדי שכשישלם הקדוש ברוך הוא בתורתו, יהיה לו מה להשיב. וכן אמרו חכמינו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא שואל לאדם, כמה טרחות היה לי עליך? יצרתיך וגידלתיך, כלום קרית ושנית? ואדם משיב שקרה בשנה. אומר הקדוש ברוך הוא, הואיל והודית לי שקרית, אמור לי מה קרית? מסיים החובץ חיים ואומר, כדי שלא תשיגנו בושה וכלימה ליום הדין, בשעה שיאמרו לו, עמוד וארוך מקרא ששנית, עמוד וארוך משנה ששנית. ועד כאן המדור המוסר היומי. ונעבור למדור פרשת שבוע, סיפור מרתק שסיפר הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. סיפור שמופיע בספר הנפלא ויגדתו באלול. הוא מספר שרשי כתוב בפרשה וסיודו שולח לפונוב. אומר רשי להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. סיפר בנקל לגלינסקי זכר צדיק לברכה. הוא השתתף באיזה חתונה באולמי וגשל של אחד מבחירי ישיבת פוניביץ'. נו, היו בחתונה פוניביץ' רוב, המשגיח יחזקאל לוינשטיין, עומדו מטוברסקי, הרב שח, זכרם צדיקים לברכה. בסעודה ניגש הדוד של החתן, איזה פרופסור מדרום אפריקה, אל הפוניביץ' רוב, כולו מוטרד, והוא אומר לו, כבוד הרב, ממה הזוג התפרנס? ממה הם יחיו? הפוניביץ' חייך אליו, הרגיע אותו, אל תדאג. הוא למד מקצוע בישיבה, הוא קבלן מצליח, הוא בונה בתים. ככה? נרגע הפרופסור וחזר למקומו. הפוני ויז'רוב מסתכל עליי, אומר הרב גלינסקי, והוא רואה שאני מסתכל עליו בתימהון, אז הוא אומר לי בהתרגשות, ווס קיקטורמיר, מה אתה מסתכל עליי ככה? הרי זה האמת לאמיתה, הגמור המפורש בברוכס אומרת, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, אל תקרי בנייך, אלא בנייך. זה פשט, זה לא דרש. אני אשאל אתכם, המשיך הפוני ויז'רוב ואמר, מהי העיר הגדולה? מוסקבה, פטרבורג, לונדון, פריז, זה כפרים נידחים. למה? הרי הגמור אומרת במגילה, איזו עיר גדולה, כל שיש בה 10 אברכים שעוסקים בתורה ובית מדרש, פחות מכאן זה כפר. אז מוסקבה זה בעצם כפר עם 1,000,000 בקטות. רדין זה עיר. תל אביב, כפר ענק. אבל כל רחוב בבני ברק זה עיר שלמה. ההתרגשות ממשיך הרב גלינסקי ומספר, ההתרגשות של הפוני ויז'רוב הרקיע שחקים, איך הפנים שלו זהרו, איך העיניים שלו נוטצו. ולא סתם עיר, אלא עיר בירה. האברך הזה שמתחתן בו, הוא בונה ארמון, הוא בונה ארמון מפואר. הוא ממשיך ואומר, תגידו, מה העיר הכי יפה בעולם? אני שוב יענה לכם, זה שוב גמרא מפורשת. 10 קבין של אופי ירדו לעולם, 9 נוטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו. ויש פסוק מפורש, באיכו, אז זאת העיר שיאמרו כלילת יופי, מסוס לכל הארץ. ומה היה היופי שלה? שמעולם לא לן בה אדם שיש לו אבון. ולמה? תמיד של שחר מחפר על האבונות של יום. זה היופי האמתי. ממילא, האברך הזה, החתן הזה, החברים שלו, האם הם לא קבלנים? האם הם לא בונים ערים וארמונות? והמשיך הרב גלינסקי ואמר, הבנתי שמה שנראה בעינינו זה סוכה ואוהל, ממבט של תורה, זה צור חלמיש. ולהפך, הארמונות והעתירות שלהם, בעינינו, זה בקטות של קש. אנחנו אומרים בפסוק, כי צפנני בסוכו, ביום ראה אסתירני בסתר או לא, בצור ירא ממני. רבותינו עמדו על סתירה שיש בפסוק, מצד אחד אומרים כי יצפננו בסוכו, יחביא אותי, יסתיר אותי, ומצד שני, בצור ירוממני, כאילו אני עומד על סלע גבוה, חשוף, אלא שאין פה סתירה, זה השלמה. יש כאלה שסברים שהם יקנו לפני אורחות הגויים, אם ידמו להם ויתקופו ויתבטלו בפניהם, ירוויחו, באמת, אז הם יפסידו, כי מפלטו ממחסה של השם ומהחסות של הקדוש ברוך הוא, ואז הגויים יבוזו להם, ונמצא שהם לוקים מכל צד. דווקא אם נלך בגאון, נדבק באורחותינו, נלך בקומה זקופה, בצור ירום ממני, אז נזכה לחסות בהגנה של הקדוש ברוך הוא. יצפנני בסוכו, ביום רואה אסתירני, בסתר העולם. וסיים רבנקל לגלינסקי עם הסיפור המפורסם. האמא של ניקולה השני, הקיסרית, היא קרא בספר על היהודים ועל האורחות שלהם, תראו שם יהודים פולניים עם הכובעי מצחייה, כיפות כתיפה, מעיל ארוך, האבנט הרחב. הסקרנות שלה התעוררה, היא בחיים לא ראתה כזה יהודי. הרי היהודים תחמו את המקום שהם יכולים לגור שם, בגבול צר בפולין, שגם זה השתייך לרוסיה באותם ימים, ונאסר עליהם לזלוג ולהתגורר בתוך המדינה. היא אמרה למשרת שלה, אני רוצה לראות פעם יהודי כזה, אם פעם תתקל בפטרבורג בכזה יהודי, תביא אותו אליי ואני אעניק לו 100 רובל. טוב, סכום עצום. והיא היום, השלטונות התנקלו לאיזה מלמד עני, כל מיני טענות שונות ומשונות, הוא נאלץ לבוא לעיר הבירה להסדיר את הראשונות שלו. והוא קיבל אישור ממושל העיירה ונסע לפטרבורג. הוא הסתובב ברחובות נבוך, לא יודע לאיפה לפנות, פתאום מרים עליו איזה לובש מדהים בקול, היי, אתה עצור! נכנס ללחץ, נעמד, לא יכול לזוז, מה אתה עושה בו? הוא שאל אותו. ביד רועדת הוא מראה לו את הרישיון שלו, והוא מסביר לו בשפה הרצוצה בשביל מה הוא הגיע. אומר לו אותו לבוש מדהים, מחר ב-11 תמוד ליד שער הארמון, המלכה, האמא, הקיסרית רוצה לראות אותך. היא תעניק לך 100 רובלים וגם תסדר את כל העניינים. הוא שמע את זה, מצד אחד בשורה טובה שאין כמוה, גם הסדיר את העניינים שלו בלי טרחה, גם הוא התעשר עושר רב, כדמי מלמדוס ליובל שנים, אבל מצד שני חשב לעצמו, איך הוא יכול להופיע ככה לעיני המלכה? היא רגילה לראות אנשים מגולחים, לבושים בגדים קצרים, היא תתפלץ מהמראה החריג שלו, מי יודע, אולי צווה להלקות אותו, אולי תכלה אותו בבית האסורים, אשתו תהיה עגונה, בניו יתומים, אין ברירה. הלך בצער למספרה, גזר את הפאות, גילח את הזקן, הוא ראה את עצמו מראה, העיניים שלו חשכו, אבל נו, פיקוח נפש דוחה הכל. משם הוא הלך לחנות בגדים, קנה חולצה מתאימה, חליפה תואמת, מכנסיים ארוכות, ראה מה שנראה, כמו ליצן, להשלמת המראה, הוא רכש עניבה. איך יקבלו אותו בעיירה, הוא חשב, הרי כל האבות יוציאו את הבנים ששלחו ללמוד אצלו, מהרשות שלו. טוב, די לצערה בשעתה. למחרת, כשהגיע שעה יהודה, 11 בצהריים, הוא נעמד בשער חומת הארמון. בעל המדים שהזמין אותו אתמול לא הכיר אותו. הוא הציג את עצמו, זה אתה. לקח אותו והביא אותו לפני המלכה. המלכה רתנה, חסרה אני אנשים שנראים לבושים ככה. רציתי לראות יהודי כמו בסיפורים. גרשה אותו מעל פניה. נו וככה, ככה הוא לקה בכפליים. עד כאן הסיפור המרתק שסיפר רבי ינקל'ה גלינסקי. ונסיים רבותיי במדור התחזקות יומית. מהספר המאורות הגדולים, החפץ חיים, היה רגיל על משכבו בלילות להודות להשם על הטובות שהוא גמל איתו. והוא היה הולך ומונה את כל פרטי חסדיו שהטיב עמו בשם משך כל ימי חייו. שעזר לו ביתמות שלו, שסייע בידו אל מות תורה, לחבר ספרים, שנתן לו חתנים טובים. וככה הוא היה עובר על הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לו. נשתדל אם כן להודות להשם לעתים קרובות, ולפרט את כל הטובות והחסדים שהוא עשה איתנו, מיום היוולדנו ועד עתה. ונסיים בשתי דברים. לומדים דף היום מבעלוכה ויש לכם שאלה? בייסוי רואה הדף היום מבעלוכה. מענה טלפוני לשאלות בענייני הדף היום מבעלוכה בכל יום, בין השעות 8 עד 12 בלילה. היום יום ג' א' בטבת, בין השעות 9:15 ל-10:15, הגאון רבי אפרים רוטשילד ישיב לשאלות הלומדים. חייגו, כוכבית 4-9-22, שלוחה 8. ניוז היומי של דירשו, הפותח בכל יום, ועד כאן להיום. תרצו לקבל את זה במייל, גם כן אפשרי. דירשו שטרודל, דירשו.co.il. ועד כאן להיום, ניפגש מחר אם ירצה השם, בהפותח בכל יום חדש.